שבוע טוב לכולם, בסייעתא דשמיא, שבוע של קבלת התורה, שלושת ימי הגבלה כבר, אנחנו נכנסים כבר ליום השני של השלושת ימי הגבלה. ההכנה הכי גדולה לקבלת התורה זה לימוד התורה, להרבות בלימוד התורה. אז בסייעתא דשמיא, אנחנו נלמד בדף היומי במסכת בבא מציעא, דף קוף דלת, ואנחנו מתחילים את השיעור במשנה למטה, בדף קוף ג' עמוד ב', אומרת המשנה, המקבל שדה מחברו. כן, מורדי קוף ג' עמוד ב' למטה במשנה. אז אנחנו נמצאים פה בפרק התשיעי של המסכת בבא מציעא. אז המסכת נקרא המקבל שדה מחברו. אז דיברנו שם במשנה הראשונה, בן אדם שמקבל שדה, יש שלושה אופנים, יש הריסות, יש שכירות, יש חכירות. אז המשנה שם בעיקרון, המשנה בפרק, בתחילת הפרק, המשנה אומרת צריכים ללכת לפי המנהג, כן? כל המנהגים. עכשיו אומרת המשנה, משנה חדשה, אומרת המשנה, המקבל שדה מחברו. בדרך כלל, איפה שכתוב המקבל, אז בדרך כלל מקבל זה נקרא בהריסות. בהריסות זה נקרא שבן אדם הולך ועובד בשדה, ולפי אחוזים, מה שיצא, או מחצה, או שליש, או רביעה. אבל כמו שנראה בגמרא שפה, פה זה מתפרש גם כן לחכירות. עכשיו, מה זה נקרא חכירות? חכירות זה נקרא שאתה מקבל, אתה מסכם איתו שכר, משכורת קבועה, לא משנה גם אם זה לא יוציא, גם אם זה יוציא, הבעלים יקבלו את הסכום הקבוע. אז פה מדובר על מקבל שדה מחברו, זה אחד משתי הדרכים, או בהריסות או בחכירות. בקיצור, ואיזה שדה הוא קיבל? השדה הזאת היא נקראת ואי בית השלחין. מה זה בית השלחין? בית השלחין, כמו שאמרנו, שזה קרקע יבשה שלא מספיק לה מי קשמים. צריכים להשקוט אותה. זה לשון, אתה יודע מה זה לשון? שלחין. שלחין זה מלשון שולחים מים על פני חוצות. זה מלשון שהיו משקים אותה והיה שם המעיין נובע בתוך השדה. אז השדה הזה היה לו את המעיין שהיה בתוכו והוא היה משקה את השדה בנוסף למי קשמים. או שהוא קיבל, או בית האילן. בית האילן הכוונה שצומחים שם אילנות, שאילנות האלו נותנים פירות טובות, ואחרי תקופה שזה נמצא אצלו, לא כתוב פה לא משנה מתי, אחרי שבוע, שבועיים, יום, יומיים, לא משנה, תכלס מה קרה, יבש המעיין, או ונקצץ האילן. בדוגמה של בית האילן, האילן נקצץ. אז בכזה מצב אומרת המשנה, אינו מנקה לו מן חכורו. זאת אומרת, מי שמקבל, החוכר, שהוא אמור לתת לו בסוף שנה, סוף חודש, צריך לתת לו את ההסכם שסיכמו, הוא לא יכול עכשיו להגיד, תקשיב, בגלל שפתאום קרה לי פשלה, שקרה פשלה פה בשדה, שהמעיין התייבש, או שהאילן קצץ, אז אני לא אתן לך את זה. בכזה מצב אומרת המשנה, אין דבר כזה. למה? בגלל שלא סיכמו מראש, שהוא מקבל את זה רק מהסיבה הזאת, אז לכן בכזה מצב אנחנו אומרים, שבכל מקרה אנחנו אומרים שהוא לא יכול להוריד. עכשיו, בדוגמה של הריסות, אז זה פשיטה. בדוגמה של הריסות אנחנו מסתכלים רק לפי מה שהוא קיבל, זה חצי. החידוש הוא אפילו בחכירות, שהוא הסכם איתו. אמרנו חכירות, בוא נגיד, אתה מסכים איתו, תקבל כך וכך לשנה. ועכשיו, הוא עכשיו בהפסד, כדי לא הוציא שום דבר כבר שהמעיין. החידוש הוא רגע שלא סיכמת, לא גילית הדעת שאתה לא סוחר את זה בגלל המעיין. או בגלל הבית האילן שם, בסיפור שם של האילן, אז בכזה מצב אתה חייב לשלם לו את התקציב בכל מקרה. אבל מסיים את המשנה. אבל מה היה הדין אם אמר לו, חכור לי שדה בית השלחין זו. אתה מדבר מפורש הכל, רחל ביתך הקטנה, חכור לי שדה בית השלחין, ואתה אומר לו זו. או בדוגמה של השדה בית האילן, או שדה בית האילן זה, אז בכזה מצב יבש המעיין ונקצץ האילן, מנקה לו מן חכורו. זאת אומרת, בכזה מצב בית דין צריכים ללכת לשום, כמה בן אדם היה מוכן לשלם תח וכך, זאת אומרת, להפרש הזה, ואת ההפרש הזה באמת הוא אמור להוריד לו, ובית דין הם יעשו לו את החשבון כמה צריכים להוריד. מתחילה הגמרא הקדושה, אומרת הגמרא שאנחנו למדנו פה במשנה, מקבל שדה מחברו ובית השלחין, וכתוב פה יבש המעיין. שואלת הגמרא, איך ידע מי, באיזה צורה המעיין התייבש. אילמה דייבש נערה רבה, אם תרצה להגיד בצורה שהתייבש הנער הגדול. זאת אומרת, הנער הגדול, מה היה הנער הגדול? משם היה מגיע לכל השדות. אז הרגע שהנער הגדול, המקור, שם קרה פנצ'ר, השואלת הגמרא, מה אינו מנקה לו מן חכורו? נאמה לו, יכול להגיד לבעל השדה, יש לנו כלל, שנראה את זה בהמשך עוד שתי דפים, תראו את זה בדף קופי עמוד ב', יש מושג שכולכם שמעתם, זה נקרא מכת מדינאי, וכתוב בגמרא בדף קופי עמוד ב', שבמכת מדינה חוכר כן מוריד למחקיר מדמי חכירות, כי הוא אומר לו, זה מכת מדינה, אז מה אני אשם? אז אם ככה, אי אפשר להגיד שהמשנה פה מדובר בדוגמה של מכת מדינה. אז מה כן מדובר? אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, שהמשנה שלנו עוסקת בצורה דייבש נערה זוטה. הנער הקטן התייבש, זאת אומרת, אותו צינור, אותו עמת המים שמוליך מן הנער הגדול לשדה שלו, שם קרה איזה פנצ'ר ושם התייבש הנער, שפה הוא לא יכול להוריד לו מדמי חכירה, למה? דאמר לי, אנחנו עוברים לדף קוף דלת עמוד א', דאמר לי, הוא בוי אלך להטויה בדבלה, אתה היית צריך להביא מים בדלי, מהנער הגדול להשקוט את השדה, זאת אומרת, הרגע שהיה לך אפשרות, כי אם הנער הגדול התייבש, אז כמו שאמרנו, נראה בהמשך, זה מכת מדינה. אבל פה, הנער הקטן סך הכל התייבש. היה לך אפשרות ללכת לעבוד קשה. לא, בחרת לא לעבוד קשה. אז בכזה מצב אומרת המשנה, שאם לא סיכמת מפורש שזה התנאי שלך, אז אתה לא יכול לנחות מדמי החקירה. אז אם ככה, שואל תוספות פה קושייה עצומת רבי דוד. שתוספות הראשון פה בעמוד דיבור המתחיל דאפשר לעשויה בדבלה. אז אם ככה, שואל תוספות, מה אמרת מקודם? אמרת מקודם שיש פה את המושג של מכת מדינה. שואל תוספות, אם יש לך את הסברה, אם יש לך את הסברה שבואי אליי לנחויה בדבלה, שואל תוספות פה למעלה, ואם תאמר, אפילו לא אפשר, נעמי, המים מנחין לו, דכיוון דלא יבש נערה רבה, אז בכזה מצב, סולוה ומכת מדינה. מה אתה אומר פה? מה אתה אומר? בגלל שיש לו אפשרות להסקות את השדה, הוא לא יכול לנחות מדמי החקירה. מגיע תוספות, אומר, אפילו שלא אפשר, אז גם כן למה? כי הרגע שהנער הגדול לא התייבש, אז בכזה מצב זה כבר לא מכת מדינה, זה לא קשור לנושא של איבו ילך לנכו ובדב, אפילו שאין, לא אין אפשרות, לא היה לו דליים, אין לו כוח, הוא בן אדם נכה, הוא לא יכול ללכת. מכת מדינה זה רק נקרא נער הגדול, זה לא, אז מה אתה צריך להגיע את הפרט של איבו ילך לטוי ובדב, זה מה שתוספות שואל, ויש לתרץ, זה רק את התירוץ הראשון, תירוץ קליל, ותרץ תוספות, ויש לתרץ, זה נקת אי תמה להשמיעינן, דאפילה יפשו נמי שאר יאורי שדות אחרים, שלא רק הצינור שלו, גם יורי שדות אחרים התייבש, דאש תאה ומכת מדינה, שזה נקרא מכת מדינה, כי זה לא קרה רק אצלו, אפילו אך אינו מנקה לו, למה כיוון דאפשר לעשויה בדבלה מנערה רבה. זאת אומרת, מתי נקרא מכת מדינה? החידוש הוא דווקא עם הנער הגדול התייבש. אבל החידוש פה אצלנו, שאם כל הנערות הקטנים התייבשו לא רק שלו, אז זה כבר לא נקרא במכת מדינה. אי למה? אחרי הכל, כל הנערות הקטנות התייבשו. אומר תוספות, לא, כי אכלת ללכת לתרוח, להביא מהנער הגדול מים. דכיוון דאפשר לעשויה בדבלה מנער הרבה, דדווקא בחלך הגב או נשדפה, שאין יכול לתקן הקלקול על ידי שום תורח, אז מנקה לו. קיצור, תוספות מגיע פה במלאך, אומר מאוד יפה, כן, קלט את הרבי דוד, מה החידוש? מכת מדינה זה רק נקרא בכזה מצב שאין לך אפשרות לתקן את הקלקול. הרגע שיש לך אפשרות, אפילו שזה נקרא מכת מדינה, כי אצל כולם קרה הפנצ'ר הזה, אבל הרגע שהנער הגדול פועל, אז אנחנו אומרים שאנחנו חייבים לבוא לסיבה הזאת, ובואי לך להטויה בדבלה, וזה החידוש, כי למרות שזה נקרא סוג של מכת מדינה, בגלל שיש לו אפשרות לתקן את הקלקול, ולא סיכמת מפורש שזה התנאי שלך, אז אתה לא יכול לנקות לו מדמי החקירה. תוספות מאוד יפה. עכשיו, אנחנו יודעים שהתחלנו פה את הפרק התשיעי המקבל זה מחברו, ודיברתי את זה ממש מתחילת השיעור, שבדרך כלל איפה שכתוב המקבל, מה זה נקרא המקבל? בדרך כלל המקבל זה נקרא רק הריסות. מגיע פה, עושה פה לנו הקדמה מאוד קטנה, הוא אומר ככה, המשנה הראשונה של הפרק למדנו, והיום התחלנו את השיעור מהמשנה השנייה, שתיהם המקבל נקרא מה? אתה יכול לפרש את זה גם בהריסות וגם בחכירות. עכשיו, מכאן ולהלאה, זה יהיה או זה או זה, וזה לא יכול להתפרש על שתיהם ביחד. זה אומרת עכשיו הגמרא, מה רב פאפא? אנה תרתי מסניאת הקמייתא, שתי המשנאות הראשונות בפרק הזה שהרגע למדנו את המשנה השנייה, משכחס לה, אתה יכול למצוא בין בחכירנוסה, בין בקבלנות. אז הם אמרו בין בחקירה ובין בקבלנות. אבל מכאן ואילך, דאיסה בקבלנותה, לסה בחקרנותה, דאיסה בחקרנותה, לסה בקבלנותה, וכמו שסתכל בשירה, שהוא אומר, מה זה מכאן ואילך? כל אחת הפרשנה במקומה. כל משנה מכאן ולעלה, ותוספות מהיר, תוספות דיבור המתחיל, ענת רי, מסניתה כמייתה, סניתה בין חקרותה, תוספות אומר, מי שידייק, שאנחנו אומרים ששתי המשניות הראשונות בפרק, נאמר גם בחכירות וגם בהריסות, תוספות אומר, מי שידייק, זה לא כל המשנה, גם הרשע וגם הספה, והכל נאמר גם וגם. אומר תוספות, דוגמה, במשנה שהתחלנו עכשיו את השיעור, אומר תוספות, ואף על גב דקשם שחולקים בתבוע, זה לא המשנה שלנו, המשנה של הפרק, תחילת הפרק, של הדף של שבת, ואף על גב דקשם שחולקים בתבוע לסה בחכירות, כי חלוקה, מתי קיימת המילה חלוקה? רק בהריסות. מכל מקום, עיקר מילס עדיין הוא רשע, ששם כתוב במנהג המדינה, כל אחד חורש, קוצר, כן, אתה מכיר את המשנה, אז שם הרישה, מהי רבן בחכירות, בן בקבלנות. טוב, אנחנו ממשיכים, אומרת הגמרא הקדושה. אנחנו למדנו במשנה שלנו, שאם בן אדם אמר לו חכור לשדה בית השלחין זה, הרגע שהוא הדגיש את המילה הזה, אז פה אנחנו אומרים שכן צריך לנקות לו מחכורו. שואלת הגמרא והמאי, למה מותר לו להוריד מהסחירות, מהחכירות, לכאורה למלא, הוא יכול ללכת להגיד לו, מי יכול להגיד לו? הבעל השדה יכול להגיד לחוכר, שמע בעל מה אמרי לך, אני התכוונתי להחכיר לך את השדה הזאתי, שמה שאמרתי לך השדה זו, התכוונתי השם שנקרא שדה בית השלחין. לא התכוונתי לך שאמרתי לך שדה זו, שהתכוונתי לך שדה עם המעיין. אני התכוונתי סך הכל מה? שככה הוא נקרא. לא התכוונתי שיש פה את המעיין בתוכו. ככה הוא יכול להגיד לו. אז לכן אפילו... או, בסדר, אתה בא למהלכים של הגמרא, אחד מהתירוצים. בפשטות, כמו שאתה צודק, שאם אמר לו חכר לשדה בית השלחין זה, אז הוא יגיד לו שאני אישרתי לך, אני התכוונתי לך סך הכל, שאני נותן לך באמת את השדה הזה, שככה הוא נקרא. אבל לא באמת שיש לו את המעיין. הרעיון הוא... לא, בסדר, לאט לאט, אבל הגמרא רוצה להדין, זה מה שהסברנו בפשטות במשנה. מגיע הגמרא ממשיכה את הקושייה, והוא מביא ראיה שיש כזה דבר שאפשר לטעון ככה. מגיע הגמרא אומרת, מי לא תנה, האם לא למדנו בברייתא, שכתוב בברייתא, אומר לחברו בית קור אפר, אני מוכר לך. בן אדם אומר לחבר שלו, שאני מוכר לך קרקע בשיעור, שאפשר לזרוע שם בית קור. עכשיו, בית קור פה, כמו שרשי מסביר, זה לא שטח באורך או ברוחב. מה זה הכוונה בית קור? בית קור זה שטח בנפח. מה זה אומר בנפח? כמה, בכמות שטח שיכול להיכנס בית קור. אז רשי דיבור המתחיל לתך, אומר רשי שחצי קור לפי חשבון שעתיים בחצר המשכן, אז יוצא שחמישים על חמישים אבי בית שעה. כי אנחנו לומדים את השיעורים מהמשכן, אומר רשי. שתי שעה היה במשכן, שתי שעורה שעורים. אז כמה היה במשכן? היה חמישים על מאה אמה. אז לפי זה אתה אומרת פה שאני אומר אחד שעה, אז כל אחד שעה כמה זה? 50 על 50 אמה. אז יוצא שהרגע שאחד שעה זה 50 על 50 אמה. קור, בית קור אחד, כמה שעה? 30 שעה. תעשה 30 כפול 50 על 50, כמה זה יוצא לך? אתה יודע, חשבון יותר טוב ממני. 75 אלף אמות מרובעות. שטח של בית קור זה שטח של 75 אלף אמות מרובעות, שכמה אמרת שזה? 18 דונם בזמננו, ככה יפה רבי דוד. אז על כל פנים, אז הוא אומר לחבר שלו, בית קור אפר אני מוכר לך, וכמו שעכשיו הסברנו מה זה הבית קור אפר, אז אף על פי שאין בו אלא לתך, שלתך זה נקרא חצי קור, אנחנו אומרים שהגיעו המקח התקיים, וזה לא מקח טעות, למה? כי הוא אומר לו, לא מחר לו אלא שמה. הוא אומר, אני התכוונתי רק למכור לך את הקרקע שנקרא ככה. לא באמת שיש שם שטח כזה. ומוסיפה הברייתא, וכמובן, והוא, ההלכה הזאת נאמר דווקא בצורה, זה מתקרה בית קור. שבאמת הקרקע הזאת נקרא בית קור. מה? מפרשים מסבירים, או באמת שפעם היה שם בית קור. או שאנחנו אומרים שיש שם באמת איכות טובה. זאת אומרת, יש לך חצי שהאיכות שלו כביכול, אנחנו קוראים לזה כאילו בית קור, כי יש שם איכות. איכות טובה. הרמב״ם חולק פה על המלאך, מה זה חולק? הרמב״ם מסביר צורה, הרמב״ם אומר ככה, אם סיכמו מפורש, אני אמרתי לך רבי דוד, אומר הרמב״ם, בית קור, אין דבר כזה שאתה יכול להגיד פה את הברייתא, אומר הרמב״ם, להביא לך חצי בית קור, בית קור, זה חצי ממש. אומר הרמב״ם, פה מדובר בכזה מצב שהוא עירה לך. זאת אומרת, הוא עירה לך את המהלך פה, והוא אומר לך, תקשיב, הנה, פה הבית קור אני מוכר לך. והבן אדם רואה בעיניים שאין לו שם השטח של בית קור. ככה הרמב״ם הולך פה במהלך בסוגה גם אצלנו. אז אם ככה, אז רק בכזה מצב אנחנו אומרים שיכול להגיד לו, תקשיב, אני התכוונתי השם. אבל בכזה מצב שאני חושב איתך חוזה דוד, אתה לא ראית את השטח, אומר לך בית קור, ואני בא, אני רואה חצי. הרמב״ם טוען, אין דבר כזה. סתם שתדע את השיטת הרמב״ם. אז על כל פנים, ככה כתוב בברייתא. אז מה אנחנו רואים פה על כל פנים בברייתא? שיש דבר כזה שאפילו אנחנו סיכמנו שאני מוכר לך בית קור אפר, הרגע שיש שם רק לתך, זה גם תקין, כי הוא אומר לו, הרגע שבאמת זה קרוי בית קור, אז הוא יכול להגיד לה, אני התכוונתי רק השם בית קור. ממשיכה הברייתא בעוד דוגמה שאנחנו רואים אותו דבר, שיש טענה שנקרא שהוא התכוון רק לשם, למרות שאין שם את הדבר הזה. כמו שבן אדם אומר לחבר שלו, קרמה אני מוכר לך. עכשיו, קרם בדרך כלל יודעים שסתם קרם, יש שם גפנים. אז גם ההלכה הוא שהרגע שהוא מגיע לכרם, אף על פי שהם מוקפנים, עדיין אנחנו אומרים, הגיעו, המקח התקיים, ואין פה מקח טעות. למה? כי אנחנו אומרים שלא מחר לו אלא שמה, והוא כמובן שההלכה הזאת נאמר דווקא באופן דמית קרה קרמה, שבאמת הקרקע נקראת בשם קרם, או שפעם היה ענבים כמו שאמרנו, או שיש לו איכות כמו שיש ענבים. זה הדוגמה השנייה של הברייתא. ממשיכה הברייתא אותו דבר על בן אדם אומר לך פרדס. פרדס אנחנו רואים פה שלפי התנא סתם פרדס זה נקרא מקום שגודל רימונים. יפה, נכון, זה הלשון, הלשון של שיר השירים של החייך, פרדס רימונים, יפה רבי, יפה. אז כתוב, מאדם אומר לחבר שלו, פרדס אני מוכר לך, אז בדרך כלל פרדס זה נקרא יש רימונים, והוא מגיע, הוא לא רואה רימונים, אז אף על פי שאין בו רימונים, ולכאורה זה לא ראוי לפרדס, עדיין הגיעו, המקח התקיים וזה לא מקח טעות, ולמה? שלא מכר לו אלא שמה, הוא התכוון רק למכור לו את הקרקע שנקרא בשם פרדס, וכמובן, והוא זה מתקרא פרדסה. על כל פנים, עד פה אנחנו באמצע קושייה עדיין, על כל פנים מסיים את הגמרה, על מה? אז מה אנחנו אומרים? אמר לי שמה, מעל מה אמרי לך? על כל פנים, מה אנחנו אומרים מהברייתא? שאנחנו רואים שאפילו שהמוכר אומר לו בית קור, הוא יכול לטעון שהוא התכוון למכור קרקע, שרק השם שלו, ואותו דבר בקרם, בפרדס. אז אך הנמי, גם פה לענייננו במשנה שלנו, הוא אמר לו חקור לשדה בית השלחין זה. הוא מגיע והוא רואה פתאום התייבש המעיין, אחרי כמה תקופה התייבש המעיין ונקצץ האילן. הוא יכול להגיד לו, מה שאני אמרתי לך זה, נמלא שמה באש, שמה באלמה, אמרי לך, רק התכוונתי לך שם באלמה. זה באמת, אתה מתארץ את הטעות של הגמרא, אני חשבתי שתראו, תראה, תקשק את קושייה שהרידווה שואל. הרידווה שואל את זה גם עלי ברמב"ם, הרידווה אומר, מה אתה משווה לשתי הציורים? וכזה מצב לפי הרמב"ם אנחנו מבינים, הלכת, ראית את השטח הזה, אתה ראית שאין שם בית קור, ראית כרם בלי כפנים, ראית פרדס, אז הוא לא יכול להגיד לו, תקשיב, אמרת כרם, וכרם זה נקרא רק ענבים, אמרת פרדס, פרדס זה רק נקרא רימונים. למה? כי ראית, אני התכוונתי את השם, וכמו שאמר, כתוב פה בברייתא, שבמצב שבאמת זה קרוי פעם ככה. אבל מגיע הריד ואומר, מה המקרה שלנו? המקרה שלנו הוא הגיע, ובאמת היה שם מעיין, היה שם באמת אילן. השואל הרמה, מה אתה משווה? בכזה מצב יכול להגיד, תקשיב, אני ראיתי, היה באמת כך, עכשיו נקצץ המעיין, התייבש המעיין ונקצץ האילן. תמיד, זה לא מקרה שמלכתחילה לא היה, ואמרנו את ההוספה שלפי הרמה מבינים יותר את הקושייה, ועכשיו על דעת זה הוא הסכים, אנחנו אומרים שהוא התכוון על השם. פה הפוך, פה אנחנו אומרים זה היה, ברגע שזה התייבש. אז ככה הרידווה שואל. מגיע הרידווה אומר, באמת המהלך הזה זה מהלך אחד שאפשר לקשות, אבל הרידווה אומר, זה קל וחומר. הוא אומר בדיוק מפה אפשר כן ללמוד, הוא אומר קל וחומר, אם אף פעם לא היה, אם כל זה אנחנו אומרים, שרגע שאתה סיכמת, מה אנחנו קוראים לזה רבי דוד, קוראים לזה את השטח, אז אם ככה בכזה מצב שלא עבדתי עליך, לא שיקרתי עליך, הבאתי לך זה, וזה באמת היה, אז אם התייבש, אז ברור שאתה לא יכול עכשיו לנקות למדני חכירה, למרות שאפשר להתווכח, נכון, אפשר להתווכח, אבל הרידווה אומר לא, ההפך, זה נקרא קל וחומר, שאם באמת הוא לא עבד עליו, זה באמת ככה, אז כל שכן, שהוא יכול להגיד לו, תקשיב, בכזה מצב, אל תתפוס אותי על המילה, כי התכוונתי על השם, אם במצב שאף פעם לא היה, אז הוא אומר שאפשר להתמקד על השם. ככה רידווה, אבל כמו שאתה אומר, שאפשר להתווכח, אפשר להקשות. אבל כל פנים, בוא נחזור לגמרא, ואנחנו באמצע קושייה פה, שמה קורה פה במשנה שכתוב, שימו אמר לו, חקור לשדה בית השלחין זה, אז הוא מנקה לו מחחורו. ותרץ את הגמרא, אמר שמואל, לא קשיא. מה שאתה הוכחת מהברייתא פה ארוכה. מארבע דוגמאות שיכול להגיד לו, סך הכל התכוונתי השם, מדובר לו, אמר לי מחקיר לחוכר, שמדובר שהמחקיר אמר לו לחוכר שהוא מחקיר לו בית השלחין, הוא מגיע, הוא רואה שם, הוא רואה את הדבר הזה, אז מה אומרים? שמע באלמן, התכוונתי סך הכל את השם. ההלכה הזאת שאנחנו למדנו במשנה שלנו, שאם התייבש המעיון מנקה לו מחחורו, מדובר דאמר לי חוכר למחקיר, זאת אומרת, החוכר אומר למחקיר, אני רוצה להחקיר בית השלחין זה, אז בכלל אתה לא יכול להגיד לי, אני התכוונתי שם, מי אתה בשם? אני אמרתי שאני רוצה את זה, שם יכול להגיד אם המזכיר, המחקיר הוא אומר את זה, אבל בכלל מצב אם החוכר אומר, אז אין דבר כזה, הרגע שהתנאים כבר לא בוצעו, אז בכלל מצב הוא כן יכול להוריד לו מהדמי חכירה. עד אמר לי חוכר למחקיר, למה? מה החילוק? אז שמואל מסביר, אמר לי מחקיר לחוכר, אז הוא לא מתכוון להקפיד, שמע באלמה אמר לי, זאת אומרת הוא התכוון להגיד שמע באלמה שנקראת הקרקע בית השלחין, ולא בגלל המעיין שבו, אבל בכזה מצב שאמר לי חוכר למחקיר, אז פה אנחנו אומרים קפדה וודאי מקפיד שתהיה שדה שיש שם המעיין, שיותר קל להשקוט אותה, אז לכן במשנה שלנו ודאי שהמחקיר העלה את דמי החקירה, בגלל שהוא דרש דווקא את השדה עם המעיין, אז לכן אם יבש המעיין הוא מנחה לו מן החכירות שלו. זה תירוץ של שמואל. מגיע רבינה, רבינה אמר, אידי ואידי, גם ההלכה שלמדנו במשנה שלנו שיבש המעיין הוא כן מוריד לו מדמי חכירות החוכר, וגם ההלכה שהוכחנו מהברייתא שהוא לא יכול להריד לו, כי המחכיר יכול להגיד לו שאני התכוונתי סך הכל השם, לא בפועל שיש, שתיהם מדובר דאמר לי מחכיר לחוכר. זאת אומרת, המחכיר גם אמר לחוכר במשנה שלנו בית השלחים. רק מה החילוק? מה שאתה אמרת. החילוק הוא אומר את הגמרא שמי דקה אמר זה, מכלל דקאי בגבה הסכינן. החילוק הוא שבמשנה שלנו, הוא אומר לו ככה, אני מחכיר לך, המחכיר אומר, בית השלחים זה. מה זה נקרא זה? זה נקרא שאנחנו עומדים פה בשטח, המחכיר לחוקר, והמחכיר אומר לחוקר, תקשיב, אני מראה לך, בית השלחים זה, הוא מראה לו באצבע זה, מה הוא מתכוון זה? שיש פה את התנאים, בבית האילן יש את האילן, המעיין, יש פה את המעיין. אז אם ככה, אם מדובר פה שהוא עומד בתוכו, בית השלחים, למה ללמם? למה הוא צריך לפרש בית השלחים? הוא אגיד לו, תראה, אני מכיר לך את השדה הזה. למה אומר בית השלחים זה אם אתה עומד בתוכו? הרי אם הוא אומר זה, מדובר שאתה עומד בתוכו. אדם, אתה צריך להגיד בית השלחים זה. אלא אנחנו מדגישים שרגע שהוא אמר לו בית השלחים זה, דקאמר לי, תקשיב, אני נותן לך בית, דקאמר לי בית השלחים כדקאי מאשת. שהוא מתכוון שהסיום החקירות זה בצורה ששדה בית השלחים זה. זאת אומרת, מה זה זה? הבית השלחים עם המעיין כמו שזה עכשיו. אז לכן, אם המעיין התייבש, אז הוא מנקה לו. אבל בהלכה שהוכחנו מהברייתא, שאנחנו למדנו שם את הדוגמאות, בית קור אפר, בקרם, בפרדס, ששם הוא יכול להגיד לו שמה בעלמא, למה? כי שם מדובר שהוא לא עומד בתוכו. כמו שאמרת, הוא לא אומר שם זה. אז בכזה מצב, מה נפקמינה? בכזה מצב שהוא יגיד לו, שדה בית השלחים אני מוכר לך, והוא לא אמר זה. וכזה מצב, הוא יכול באמת להגיד לו, שמע באלמה, ויכול להיות שזה מתכוון המשנה. לא ניכנס פה לדיוק, כי באמת יש פה מחלוקת ראשונים, האם רבינה חולק על המלאך הראשון, או לא. יש מהלכים בראשונים שסך הכל רבינה לא חולק. מה שמואל אמר? שיש הבדל מחכיר לחוכר, חוכר למחכיר. מגיע רבינה ואומר שאם יש זה, אז אפילו שהמחכיר אומר לחוכר, אז אותו דבר. יש כאלו מלאכים שאומרים לצל נגיד שכן חולק, ממש יש שתי נפקימים בתירוצים, אז בקיצור זה מחלוקת ראשונים, האם שרבינה חולק על שמואל, זאת אומרת, הנפקימינה יכול לצאת שלפי שמואל, האם לרבינה יש הבדל אם החוכר אומר למחקיר או לא. לפי המהלך של רבינה מה יוצא? אין הבדל חוקר למחקיר, מחקיר לחוקר, ההבדל זה זה או לא זה. יש כאלו ממה פתאום, הוא מסכים עם זה, רק הוא מוסיף את הקטע שאם הוא אומר זה, אז גם אם המחקיר אומר לחוקר, אז זה יעזור. בקיצור, בדיוק הרב יואב, אנחנו מתחילים את המשנה חדשה. הרגע, סיימנו את משנה אחד, היה יפה, אנחנו מתחילים עוד משנה, ואני מתנצל על הקטע הזה, אני אספר לך אחרי השיעור, שהגעתי הביתה ביום חמישי, קיבלנו טלפון, שהתבטל הזה מבינתיים. אז הכל פנים, אנחנו מתחילים את המשנה הקדושה, בסייעת הדשמיה, בדף קוף ד' עמוד א'. קוף ד' עמוד א', משנה חדשה, אז אתם נכנסתם פה לעניינים בפרק החדש, במקבל. אז בואו נתחיל עוד משנה חדשה. אומרת המשנה, אנחנו יודעים פה, אנחנו יודעים שהמקבל שדה מחברו, אז בדרך כלל אמרנו שהמקבל זה נקרא בהריסות, ועכשיו אמרנו שהשתי המשניות עד עכשיו, המשנה הזאת, התחלנו את השיעור מהמשנה השנייה, המשנה בתחילת הפרק שמה מתפרש המקבל גם על חכירות וגם על הריסות. אתה יודע מה ההבדל? הריסות זה שאני עובד, אני מסכם איתך שאתה מקבל לפי אחוזים ממה שתוציא. אתה מביא כך וכך, אני מסכם איתך 50%, 50%, זה נקרא מחצה. או שליש, אתה לוקח שליש והשאר לבעל הבית. זאת אומרת, כמה שתוציא, אנחנו מתחלקים ברווח לפי המנהג המדינה, מחצה או שליש או רביעה. חכירות זה יותר בטוח לבעל הבית. הבעל הבית הוא מוסכם לו שלחצי שנה או לשנה הוא מקבל כך וכך. גם אם הוא לא יעשה כלום, זה בפשטות חכירות, ואחר כך יש את המושג של שכירות, שזה כולם מכירים, שכירות. אבל בדרך כלל בקרקע היו עובדים או בחכירות או בהריסות. עכשיו, כשכתוב המקבל, אז מקודם שלמדנו בתחילת השיעור רבי יואב, שרב פאפה אומר שמי המשנה השלישית ועלה, אז פעם המשנה מתפרשת רק לחכירות, ופעם המשנה מתפרשת רק להריסות. ולא על שתיהם כמו שהיה לנו את השתי המשניות עכשיו. עד עכשיו המשנה השלישית אנחנו הולכים לדבר רק על הריס. ועוד דקה נראה רשי. אומרת המשנה הקדושה בקוף ד' עמוד א', פה באמצע עמוד, אומרת המשנה. המקבל שדה מחברו, בן אדם קיבל שדה מחברו לעבוד אותו בהריסות. ומה הוא עשה? ועובירה. עובירה זה מלשון בור, עם הארץ, ריק. הוא הניח את השדה בבורה, זאת אומרת, הצלן לא חרש ולא זרה. הרגע שהוא לא חרש ולא זרה, אז הוא לא גידל בשדה שום דבר. אז מה עכשיו? הוא יכול להגיד, הוא יכול לבוא אליך סוף שנה. תקשיב, אנחנו סיכמנו שאם אני מוציא פירות, אז אני אתן לך 50%. עכשיו לא עשיתי כלום, לא רוצה לתת לך כלום. מגיע משניין דבר כזה. וכזה מצב שמין אותה כמה ראויה לעשות, כמה זה היה ראוי לעשות, אם הוא היה עובד, ונותן לו הריס צריך לתת לבעל השדה לפי האחוזים שהם סיכמו. איי, למה הוא חייב לשלם לי? הוא האריס יכול להגיד, אני לא עבדתי, אני לא נותן לך כלום. זה לא כמו חכירות. אתם כבר מבינים שהמשנה הזאת לא מתפרשת בחכירות. כי בחכירות אין כאלו תירוצים. סיכמת, תן לי את המשכורת, מה שסיכמנו. אז לכן המשנה הזאת מדובר רק על הריסות כמובן. אבל אומרת המשנה שמה הסיבה, שהוא חייב לשלם? אז אומרת המשנה שכך כותב לו. הוא כותב לו בשטר הריסות, הוא כותב לו ככה. אם עוביר ולא אעביד, אשלם במטווה. אם אני אניח את השדה בורה ואני לא אבוד אותו, אז אני אשלם כפי מה שראוי להוציא, אם הייתי עובד כראוי. אז כן, משנה מאוד כלילה ומשנה מאוד פשוטה שכולם מבינים, כן? תסתכלו מה שאמרתי בעל פה, אומר רשי דיבור המתחיל, שמין אותה, אומר רשי כגון בקבלנות, פה מדובר בהריסות שקיבל למחצה לשליש ולרבייה, אבל בחקרנות לא שייכה. רשי, תסתכל מה שאמרתי מקודם, רב יואב, דיבור המתחיל מכאן ואילך, אז רשי אמר שרב פאפה אומר שם שכל משנה זה מתפרש מי השלישי או זה או זה, אז רשי אומר שם כל אחת הפרשנה במקומה. אתה רואה רשי שם בשורה השנייה אחרי השורות הרחבות? אז רשי מקיים את זה. אז רשי באמת מסביר פה במשנה, הנה, שפה במשנה השלישית עכשיו, אבל בחקרנות לא שייך, למה? זה מה ישמין ניקה? מה אכפת לי פה שמין? חקירות או ייתן לו? סיכמת שאחרי שנה אתה נותן לו כך, אחרי חודש, תיתן לו את החקירות. טוב. עכשיו הגמרא מבארת למה הוא צריך לתת לשלם את ההפרש במה שלא עשתה השדה. מגיע עכשיו הגמרא, והגמרא מגיע ככה וכותבת, רבי מאיר היה דורש לשון אדיוט. היו לשונות בשטרות שחזל אמרו לנו, רבותינו הגיעו חזל, רבותינו העתיקו. יש לשונות שהיו כותבים בשטר, ברגע שאנחנו מדייקים ככה, יש גם מושג שאתם מכירים, תנאי בדין, אנחנו תמיד אפילו, יש מושג של תנאי כתובה, בכתובה, כל מיני דוגמאות שלמדנו מבינתיים, מה שמוכר לנו בשוברים, זה בעיקר, כן, כל השטרות, כתובה זה רק אחד מאלפי דוגמאות שיש, כן, בדרך כלל הלוואות, כתובות והכל. אז כשחזל אומרים לנו מה לכתוב בשטר, אז כמובן מדייקים שיבוד נכסים והכל. פה מגיע רבי מאיר, הוא אומר, רבי מאיר היה דורש לשון אדיוט, לשונות שסתם אדיוטות היו נוהגים לכתוב בשטרות, אז היה רבי מאיר דורש לפסוק את הדין, גם על אדיוט שמה שכותב שטר, לפסוק על הפה של האדיוטות האלו. איפה עכשיו רבי? עכשיו הגמרא מביאה לנו פה עכשיו רשימה של כמה דוגמאות, שאנחנו רואים שאנחנו דורשים לשון אדיוט. ואחד מהדוגמאות של למה זה נכנס לפה, זה הדוגמה של המשנה שלנו, וזו הדוגמה הראשונה. דתניא, כמו שלמדנו בברייתא, שרבי מאיר אומר, אם עוביר ולא אעבד, אשלם במטווה. הם נהגו לכתוב ככה, האדיוטות הוסיפו את המילים האלו, אז אנחנו דורשים של לשון אדיוט, שאם עוביר ולא עבד, אז הוא משלם לו כפי המיטב שהיה ראוי לעשות. מה שקשה לנו פה, מה? גם שכתוב במשנה שלנו, ומה החידוש, מה זה נקרא דורש לשון אדיוט? אם זה היה הסכם, אז פשיטה. מה זה נקרא דורש? דורש לשון אדיוט זה נקרא שאני דורש את זה ככה. אם אתה אומר מפורש, יש לנו כלל בכל דבר, עם מה שאתה מסכם, הרגע שאתה כותב פה מפורש, אם עוביר ולא עבד, אשלם במטווה, אז מה עכשיו דורש לשון אדיוט? אז הראשונים מאוד מאוד מתקשים. הרמב"ן מתקשה, עוד דקה נראה לכם את התוספות. אז הרמב"ן מסביר, שהוא אמר שהוא ישלם, הרי מה הוא אמר? אם עוביר ולא אעבד, זה המילה ולא אעביד, זה היה לשון אדיוט שלהם. זאת אומרת, למה לא כתבתי את זה? ברור שכתבתי את זה היום. אם הוא אמר שישלם, החידוש הוא, מה זה נקרא דורש לשון אדיוט? זה ההסכם, זה מה שאמרת, זה כמו שכתוב בשטר. מה זה לשון אדיוט? זה מה שכתוב בשטר, זה מה שתקיים. או איזה דין הוא הוציא שמה, אז הרמב"ן אומר פה איזה עומק. הרמב"ן אומר, אם הוא היה אומר שהוא ישלם כמה שיתקלקל, החידוש, אז זה באמת לא החידוש. החידוש הוא שאנחנו מסתכלים כאילו שהיה גודל, וזה רבי מאיר דורש לשון אדיוט, שהוא דורש את המילה ככה, ולא, אם עוביר ולא אעבד. זאת אומרת, אם הוא עבד, טוב, אני לא רוצה להגיד מה שאני עכשיו בלחץ, אני לא יכול לזכור בלחץ, אבל תוספות אני כן יכול להגיד מה שתוספות אומר. תוספות דיבור המתחיל היה דורש לשון אדיוט, תסתכלו תוספות הרביעי בעמוד, אומר תוספות היה דורש לשון אדיוט לשונות שלא תקנו חכמים לכתוב, אלא אדיוטות הורגלו לכותבן היה דורש. מגיע תוספות ומתרץ לנו את השאלה לכאורה, הרגע שאתה כתבת בשטר זה היה הסכם, אז מה החידוש של רבי מאיר? אומר לנו תוספות שלפי תוספות הולך המלאך ככה, ואפילו לא כתב כאילו נכתב, דאי דווקא כשכתב מה היה דורש, פשיטה שיש לו לקיים כמו איש שישנה. זה לא אסמכת היא, זה לא עכשיו שהוא הגזים, שאם אני לא אעבוד אני אשלם לך $1,000,000. הוא סך הכל אמר שאם אני אשלם לך את הנורמלי. אז תוספות היה קשה את השאלה, אם כתבת, זה כל, יש לנו כלל בחושם משפט כולם מדהימים, כל לפי ההסכם, אני סיכמתי לך כך, אז מה החידוש פה? מגיע תוספות עושה את הדבר הזה שרבי מאיר היה דורש במקומות כאלו, כמו שיש לנו את המושג בתנאי כתובה, היו מקומות שאפילו בלי כתובה, היו אומרים שאם מתחתנים זה על דת כתובה, על דת בדין, עד כדי כך. אז רבי מאיר היה דורש את כל הדברים האלו, שעכשיו נראה את כל הדוגמאות, שאפילו שהוא לא כתב מפורש, אז הוא היה דורש את זה כאילו שכתבו, ועד כדי כך כל פעם הריס שלא עשה את העבודה, אנחנו מתייחסים עליו כאילו שכתוב הדבר הזה, כי האידיוטות היו נוהגים לכתוב את זה, ואז הוא היה צריך לשלם כמה שהוא הפסיד לבעל הבית, כמה שהוא יכול לעבוד. זה החידוש התוספות. יש ראשונים שמסבירים את זה אחרת, אני לא כתבתי את זה ברור, הרמב"ן מסביר את זה בצורה אחרת, שמהדיוק פה משהו ש... שלא היינו מדייקים, לא היינו מדייקים את הדבר הזה, לא היינו מדייקים את הדבר הזה. אם עוביר ולא עביד השלם במטווה, יכול להיות שעכשיו אני נזכר, אתה רואה בזכות זה. אם ולא עביד השלם במטווה, בפשטות אתה יכול להגיד שמה? אם אני אקלקל את זה, אני אשלם את הקלקול. הוא הלך ודייק, אומר הרמב"ן, אם אני זוכר טוב, הרמב"ן אומר שהלשון הדיוט שהוא דרש מהעוביר ולא עביד, שמזה אנחנו מדייקים שעד כדי כך, אם הוא לא עשה כלום, הוא צריך להוציא כאילו שהוא היה עובד ונוטט. יש שתי תשלום, יש תשלום כמה שאתה קלקלת. יש תשלום שאנחנו אומרים, אתה צריך לשלם כמה יכלת לעבוד ולהוציא. אז הלשון עדות זה משהו, אפילו שהיה כתוב ככה, הוא דרש אם עוביר ולא עביד, שאם לא עשית את זה, אתה צריך לשלם כמו שהיכלת לעשות. וזה הלשון עדות. וכל פעם לגופו, יש לרמב"ן, הוא מסביר כאילו כל פעם, מה היה פה עומק של לשון עדות. אבל תוספות ראיתם, יש לנו פה את תוספות בפנים, לא צריך, זה גדול היה תוספות אומר, החידוש הוא שהיה דורש לשון עדות, שאפילו שלא היו כותבים, אז היו כבר על סמך, הדבר הזה, אין פה שום אסמכת, והכל בסדר. למעשה כתבתי פה שיש את הספר תשובות הלכות קטנות, שהתשובות הלכות קטנות אומר שבזמננו, הסופרים, זה לא הסופרים של הלשון עדיות, כמו שהיה בזמן הגמרא, בזמננו סופר, יש כאלו סופרים שלא יודעים מה הם כותבים, סך הכל מעתיקים והכל, אז בזמננו אין דבר כזה שאתה יכול להסתכל שסופר כותב, אז יש כבר סמכות שאתה... בזמננו אין את הדבר הזה לשון אידיוט, כמו שאנחנו אומרים, שאנחנו הולכים לפי הכתב של מה שהוא כתב. אז הכל פנים, הדוגמה הראשונה שרבי מאיר שדורשים לשון אידיוט, זה הנושא שלנו, שאם הריס קיבל על עצמו לעבוד, ובסוף הוא לא עשה שום עבודה, אז אנחנו, הוא משלם כפי המיטב שהיה ראוי לעשות בכל התקופה שזה היה אצלו, ולפי ההסכם הוא צריך לשלם מהכיס שלו, וזה החידוש של לשון אידיוט. עכשיו הגמרא מביאה עוד תנאים, שהיו עוד תנאים. לא תנאים, עוד תנאים שהיו דורשים לשון עדיות חוץ מרבי מאיר. דוגמה שנייה, רבי יהודה. רבי יהודה היה דורש לשון עדיות בנושא שלו. דתניה למדנו בברייתא. רבי יהודה אומר, אדם מביא קורבן עשיר על אשתו. אנחנו יודעים שאישה, יש מלא פעמים שיש קורבנות שקורבן הזאת נעלו נקרא עולה ויורד. מה זה עולה ויורד? שהכל תלוי לפי התקציב. מתי אנחנו יש עולה ויורד? מצורת, יולדת. אז יש כתוב בתורה שם שאם יש לך כסף צריך להביא כבש לעולה ובן יונה אותור לחטאת. אבל אם בן אדם עני, אז יכול להביא שתי תורים או שני בני יונה לעולה ולחטאת. זה התקציב, זה נקרא עולה ויורד. שמה היה דין האישה הזאת, היא לבד אלא שום כסף. אבל בעלה עשיר. אז כתוב רבי יהודה אומר, אדם מביא קורבן עשיר על אשתו. זאת אומרת, אפילו שהיא ענייה, הבעלה העשיר חייב להביא לה קורבן כדין עשיר, וכן כל קורבן וקורבן שהיא חייבת. כל קורבן וקורבן שהיא חייבת, אז אנחנו מסתכלים לפי התקציב של הבעל, הבעל חייב בגלל שהוא אמור לתקצב את זה, אז הרגע שהוא עשיר, אז הוא לא יכול להגיד, סדר, אני אתקצב, אני אביא, בגלל שהיא ענייה, אז אני אביא, הרי אין חשבון, אין לה כלום, אז אני אביא, אני אחסוך, אני אביא שתי תורים במקום כבש וזה, אין דבר כזה. חייב להביא וכן כל קורבן וקורבן שהיא חייבת, ורבי דוד כמובן, לא עכשיו כל פתאום הרשת תרצה לעשות קטע לבעלה, אם נצטחסכת איתו, עכשיו היא תלכו לעשות נדרים ונדבות, היא תשתגע, ואז תגיד, בבקשה, תשלם זה וזה. לא מדובר, מדובר פה קורבנות חובה. קורבנות חובה, כמו שאמר, מצורה, יולדת, נזיר אומר אותו, למרות שנזיר, יכולה גם לעשות קטע, אבל עדיין זה יעלה לה, היא לא תעשה סתם קטע, זה עולה, נזירות זה מלא עצבים, לא לשתות יין, לא להיכנס לפה, לבית הקברות וזה, תוספות אומר את זה. תוספות אומר פה, דיבור המתחיל אחי גרסינה ותוספת דקטובות, אדם מביא קורבן עשיר על אשתו, וכן כל קורבנות שהיא חייבת בקיצור, ואז תוספות אומר שמה בהמשך, תראו כמה שורות למטה, ודווקא בקורבנות שהן חובה לכפרתה, כגון לידה וזיבה וצרת, או להכשירה לאכול בתרומה, או לשתות ביין עם הנזירה. ואחי איסה בירושלמי בכתובות בפרק נערה, בקיצור, אבל תסתכל תוספות על השורה אחד לפני השורות הרחבות, אבל קורבנות שנדרה ונדבה קודם נישואין, או לפתה ואכלה, לא, לא, בכזה מצב לא ישלם, וגם אחרי החתונה אם היא עושה, שם זה לא עולה ויורד. בדרך כלל, לדבר. מתכוונים להגיד קורבנות חובה, החידוש הוא יהיה, תראו מה ההמשך, הוא חייב להביא שכך כותב לה, החיו דאיס לי האכלה עם מנקד מזדנה. עכשיו פה יש כמה פירושים, אני אתחיל עם הפירוש של תוספות. תוספות דיבור המתחיל אחי גרסינה מה שהקראתי ופספסתי את השורות. אומר תוספות עוד פעם, אדם מביא קורבן עשיר על אשתו וכן קורבנות שהיא חייבת, שכך כתב לה חיו דאיס לי חלי מנקד מזדנה. מה הכוונה לפירוש הזה? פירוש, כל קורבנות שהייתה חייבת קודם שניסית לו, יביא בעבורה שכתב לה חיו דאיס לי שאת חייבת, יהיה עלי מנקד מזדנה אפילו חובות שקדמו לנישואין. תוספות מסביר פה שהחידוש הוא שמה שאנחנו אומרים פה, שהוא כותב לה בכתובה, חיות אפילו לאלו שהיה לפני החתונה, אז לכן הוא חייב להביא לה את הקורבנות האלו, הכל כפי הממון שלו. ותוספות גורס, וזה הגרסה הרגילה. עכשיו, זה גם היה דבר שהיה נקרא לשון אדיוט. כן, רבי יואב, היו דורשים את זה מלשון אדיוט. רשי מביא גרסה מאוד מעניינת. אנחנו בפשטות לומרים כמו הגרסה של התוספתא דכתובות, אז בדרך כלל כמו שהסברנו, החידוש הוא שהבעל צריך תמיד להביא את הקורבן לפי התקציב שלו, אפילו על משהו שהתחייבה לפני שהתחתנה, ואמרנו כל הקורבנות חובה דווקא. רש"י מביא פה איזו גרסה מאוד מאוד מעניינת, שהנושא פה זה לא הנושא לפני החתונה, הפוך. הרש"י הזה הולך להיות לטובת הבעל. עד עכשיו הגרסה הבעל אוכל אותה. רש"י מביא גרסה של התורת כהנים, ורש"י גם לא מסכים עם הלשונות האחרים. תסתכלו את הגרסה של רש"י. רש"י דיבור מתחיל אמר רבי יהודה, שורה לפני, אחי גרסינן בתורת כהנים. אנחנו מוסיפים פה גרסה, שבגלל שרבי יהודה אומר אדם מביא קורבן עשיר על אשתו, אז אמר רבי יהודה, לפיכך, אם פיתרה, אם הוא נתן לה גט, והוא כבר שילם לה את הכתובה, והיא הביאה לו שובר, שהקבלה שאני קיבלתי את הכתובה, והיא עשתה קורבנות עוד לפני הגירושין, אז בכזה מצב הבעל לא אמור לשלם את הקורבנות. הרגע שהיא הביאה שובר והקבלה כתוב שהיא קיבלה את הכתובה, אז הפוך, לפי הגרסה של התורת כהנים, אנחנו לומדים פה, החיו דאיס לחלי מקד מזדנה זה עד הגט. אחרי הגט שהיא קיבלה את השובר, זה המסר פה. תסתכלו על הרש"י, אמר רבי יהודה, לפיכך אם פיתרה אינו חייב בהן, שכן היא כותבת לו החיין, דאיס, צריכים להגיד פה בלי א', אומר רבך, החיית, דאיס לי הלך מקד מזדנה. אומר רש"י, ואחי פירוש הגרסה הזאת, לפיכך אם גרשה ונתן לה כתובתה ועדיין קורבנתה עליה, קורבנות שהיא עשתה כשהייתה נשואה איתו, קורבנות חובה, אינו חייב בהן. למה? שכך כותבת לו בתוך השובר, שכותבת לו על קבלת כתובתה, התקבלתי כתובתי, ולפי הגרסה, מה זה נכנס למילים האלו? הסתכלו, והחיית דאיס לי חלה מקד מזדנה, הכל שולם. וכל החיות שהיה לי עליך מלפני היום הזה, הכל הוא מקבל קבלה שולם. ורש"י אומר, ולשון הספרים, כאילו הוא מתכוון להגיד את הגרסה של התוספתא וכל, איני יודע לפרשו כראוי. לפי רש"י, נראה שרש"י לא מסכים עם הדבר הזה, שאישה לפני החתונה חייבת, הייתה, לא יודע מה, מצורעת וכו' דומה, שהבעל אחרי החתונה יצטרך לממן את זה. יצטרך להשיג, זה לא החובת הבעל, שלך מודד עם אבא שלה, שלך... רש"י אומר, ולשון הספרים אינו יודע לפרשו. בקיצור, יש לנו שתי גרסאות. המסר הוא קודם כל שאדם מביא קורבן עשיר על אשתו. מה שכתוב פה שרבי יהודה מסיים שכך כותב לה חיו דאיס לי חלי מקד מזדנה, יש לנו שתי גרסאות. הגרסה הרגילה שמכירים זה תוספתא, זה התוספות מביא את זה. שהכוונה שהוא חייב להביא את זה אפילו על קורבנות שהיה לפני החתונה, כי כשמתחתנים בכתובה הוא כותב לה את המילים האלו, החיי דאיס לי חלי הכל עליי. ולפי הגרסה של רש"י הפוך, כותבים בשובר בכתוב אחרי הגט, אם היא הייתה עדיין חייבת בקורבנות, והיא עוד לא הביאה את הקורבנות, הרגע שהיא כותבת שובר, אז כתוב בשובר שהכל שולם. אז הפוך, זה לטובת הבעל, והבעל כבר לא צריך להביא את הקורבנות. על כל פנים, זה גם מהדרשה שדורשים לשון אדיוט. עכשיו רבי יואב בגמרא מביאה דרשה שלישית, תנא שלישי, שהיה דורש לשון אדיוט. תנא הלל, טוב. אז יש לנו את רבי מאיר, רבי יהודה, עכשיו הלל הזקן, ממשיכים, הלל הזקן היה דורש לשון אדיוט. תנא למדו בברייתא. אנשי אלכסנדריה, הם היו במצרים. הם היו מקדשים את נשותיהם, כמו בזמן הגמרא, אנחנו לומדים את זה כל הזמן, שבזמן הגמרא היו מקדשים את הנשים, היו מקדשים את הנשים ב... היו מקדשים את הנשים ב... 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 בכסף, כאילו כבר אשת איש, אבל אחר כך, אחרי תקופה, היו עושים את החופה, ולא היו עושים ביה עד החופה. אז שם היו מקדשים את הנשותיהם, ובשעת כניסתן לחופה, שהיו הולכים לעשות את הנישואין שזה נקרא, לכניסתן לחופה, בקשבעין אחרים, וחוטפין אותם מהם, והם לוקחים אותם לעצמם. עכשיו, אם אנחנו יודעים עד עכשיו, כמו שלפי התקן, מה אמור להיות, כמו שכתוב, וביקשו חכמים לעשות בניהם, ממזרים. כי אנחנו יודעים שהרגע שאתה, כשבן אדם קידש, הביא כסף, אפילו שעוד לא עשה חופה, היא כבר נקראת אשת איש. עכשיו שמישהו הרי מגיע וחוטף אותה, כבר נקרא כאילו שהוא ניבה לאשת איש, ואז הילדים אמורים להיות ממזרים. אז הלל הזקן רצה לתאר את את הילדים האלו. אמר להם הלל הזקן לאותם ילדים שבאו לפניו להגיד אם הם ממזרים או לא, אמר להם, הביאו לי כתובת אמכם, תביאו לי את הכתובה של אמא שלכם קיבלה ביום האירוסין מהבעל הראשון. הביאו לו כתובת אמן, ומצא, שזה הלשון הדיוט שאנחנו דורשים, שכתוב בהן, כשתיכנסי לחופה, הביא לי לאינטה, ולאינטי. אז לכן, מה הדגש? הוא אומר, מה כתוב בכתובה? שיש תנאי. מתי תהיה אשת איש? רק אחרי שיש חופה. אז לכן, ולא עשו בני ממזרים, כי התברר שהקידושים היו בתנאי, וזה הלשון הדיוט שדרשו, שכל הקידושים זה תנאי שבסוף יהיה חופה. אם לסוף לא יהיה חופה, אין פה בכלל אשת איש. אז זה הדרישה של לשון הדיוט שהלל הדגיש בכתובה של כשתיכנסי לחופה, בלי לאינתי. עכשיו הגמרא מביאה התן הרביעי שדורש לשון הדיוט. אומרת הגמרא, רבי יהושע בן קורחה גם כן היה דורש לשון הדיוט. התן למדנו מברייתא. רבי יהושע בן קורחה אומר, אנחנו יודעים שיש מושג מלווה ולווה. בדרך כלל המלווה מלווה סכום כסף גדול. המלווה רוצה להיות מבוטח, אז מה הלווה נותן לו? הלווה נותן לו משכון. אז רבי יהושע בן קורחה אומר הלכה כזאת, המלווה את חברו לא ימשכנו יותר מחובו. זאת אומרת, אם בא שליח בדין לקחת משכון על הלוואה, אומר לו רבי יהושע בן קורחה, תעשה טובה, אל תיקח ממנו משכון ששווה יותר מחובו. ולמה? זה הלכה שרבי יהושע בן קורחה אומר שאסור. כן, טוב, אז עכשיו, בסדר, אז עכשיו מה המסר, מה הסיבה? הסיבה הוא שמה אני מפחד, הסיבה שהיא ככה יהיה. מלא פעמים הלווה צריך בחזרה את המשכון מהמלווה, והמלווה אומר, יאללה, אין בעיה, קח לך, אבל עכשיו הוא רוצה להיות בטוח שבסוף זה יישאר אצלו, מה יהיה עם, הוא לא יישאר לא עם הכסף ולא עם המשכון, אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, בעזרת השם השווי של המשכון, אני מתחייב שאני אשלם לך את זה. אז בכזה מצב אני מפחד שאם בסוף ההלוואה הייתה 100,000 דולר, המשכון שווה 110,000 דולר, כשהמלווה, הלווה יגיד למלווה, תקשיב, אני מתחייב שכל התשלומים שיש פה, אני אשלם לך, ובסוף הוא יצטרך לשלם יותר מהלוואה. אז לכן הגיע רבי יהושע בן קורחה אומר ככה, המלווה את חברו לא ימשכן יותר מחובו, למה שכך כותב לו, כשבאמצע תקופת ההלוואה, הלווה מחזיר למלווה את המשכון, אז הוא כותב לו, תשלומתא דאיסליך עלי כל כבל דיחי. התשלום שיש לך עליי זה כנגד שווי המשכון, אז אני מפחד שלכן אם תיקח את המשכון כי יותר, בסוף יוצא כאילו שאתה מודה שאתה חייב יותר ממה שלווית. הסתכלו מה שרשי אומר דיבור המתחיל, שכך הוא כותב לו, תשלום תדעיס לך עליי כל קבל דחי. אז אומר רשי, אם השיב לו את האבות, הלווה, המלווה מחזיר ללווה את המשכון לזמן מרובה, שמין את המשכון וכותב לו זה, בשטר יהיה לך כל תשלים מן עליי להיפרע ממנו דמי משכון זה. אז אני מפחד, אומר רבי יהושע בן קורחה, ואם משכנו יותר על חובו נמצא גובה שלא כדין. אז זה היה הדרשה לשון הדיוט, שאנחנו מדייקים את המילים, שתשלום תדעיס לחלי כל כבל דחי, שאם המשכון יש יותר שווה מהחוב, אז הוא אכל אותה, כי כאילו הוא מודה לו שהוא חייב לו כשווי המשכון. מגיע הגמרא עכשיו, אז מה אנחנו רואים פה? שיש את כל הדברים האלו, הדבר האחרון דוגמה בהלוואה, מה הפחד? בגלל שהוא כותב לו. הוא כותב לו כל כבל דיחי, אם הוא לא היה כותב לו, אין לנו פחד. אותו דבר בכתובה, וכל הדברים האלו, כן, הלל הזקן בכתובה, בגלל שהיה כתוב ככה, אז הגמרא הולכת עכשיו לדבר על הקטע, על הקטע האחרון של רבי יהושע בן קורחה. אנחנו יודעים שיש מושג ש... יתומים על החוף של אבא שלהם, אז קרקע, הלווה יכול, המלווה יכול לפרוע את הקרקע מאבא שלהם, קרקעות משתבד, אבל מטלטלים, מטלטלי דיאסמי לבעל חוב לא משתבד. אז מגיע הגמרא ושואלת, עכשיו לפי הזה, תראו זה הקדמה, עכשיו תראו את הקושיה, שואלת הגמרא, תמה דקסב לי אחי, למה המלווה יכול לגבות את המשכון מן היתומים? בכזה מצב, מה הסיפור פה? הסיפור היה שהלווה ביקש מחזרה למלווה את המשכון, ואז מי נפטר? הלווה נפטר, ואז מגיע המלווה, אומר ללווה, לא לווה, תחזירו לי את המשכון בתורת פיראון מאבא. עכשיו, המשכון בדרך כלל זה מטלטלים. מטלטלים מדי אסמי לבן חוב לא משתבדי. אבל מגיע שם הכתוב שהמלווה כן יכול ללכת לגבות את המשכון מהיתומים של הלווה. אז אומרת, תאמה דכתב ליחי, כל הסיבה שאנחנו אומרים שהוא יכול ללכת לגבות, כי כל הסיבה זה בגלל שהוא כתב לו. אל לא כתב ליחי, האי לא כתב ליחי, לא כאן יהיה. אז המלווה לא קנה את המשכון, אם המלווה לא קנה את המשכון, אז זה יוצא שזה המטלטנים של היתומים, אם זה מטלטנים של היתומים, מטלטני דיאס ולמלחוב לא משתבדי. דרך אגב, תוספות פה יש פה קושייה עצומה, לפי המלאך של תוספות, שמה אמרנו היה דורש לשון הדיוט? מה זה נקרא ידורש לשון ידיעות? שאפילו שזה לא כתוב, אנחנו מתייחסים כאילו שזה כתוב. אז אם ככה, לפי המבוא תראו את ההמשך של הגמרא ואז תראו את התוספות למטה. הכל פעם, תמדה כתב לי, אחי לא כתב לי, אחי לא קניה, שואלת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן מפורש, משכנו והשיב לו המשכון, אם בן אדם הלווה כסף. קיבל משכון המלווה מהלווה, אחר כך הוא עשה טובה ללווה, הביא לו בחזרה את המשכון, ותוך כדי שהמשכון אצל הלווה ומת, הלווה מת, כתוב מפורש, שומתו מעל גבי בניו, הוא חוטף את זה בחזרה מהילדים, אפילו בלי כתיבת הנוסח הזה. אז אם ככה, הוא מדגיש, למה אתה מדגיש לנו פה את כל הסיבה של, של איך נקרא פה הנוסח הזה? זה נקרא לשון אדיוט, שבגלל שזה כתוב, כל המסר זה בגלל, אפילו בלי שזה כתוב, אנחנו רואים שרבי יוחנן אומר מפורש, שומתו מעל גבי בניו. מגיע תוספות אחרון פה בעמוד דיבור המתחיל תמה סקל רבי דוד בפנים שואל תוספות את תמה לפי מהלך של תוספות והכיוון דדריש לשון ידיעות אפילו לא כתב נמי כדי ברישית לאל בתוספות דיבור המתחיל היה דורש לשון ידיעות אם מה יפרח לרבי יוחנן לעולם הוא היה דורש לשון ידיעות אתה יודע למה רבי יוחנן סובר שאפשר לתפוס את זה אפילו שזה לא כתוב כי זה כאילו שכתוב כי זה כל המסר שהיה דורש לשון ידיעות אומר תוספות רבי יוחנן כשהוא אומר את הממרה הזאת, משכנו והשיב לו המשכון ומת שומתו מעל גבי בניו, אם הוא התכוון בגלל הלשון אידיוט, הוא היה צריך לכתוב מפורש, שומתו מעל גבי בניו, בגלל שיש לנו את הדרשה לו. אם הוא אומר את זה בלשון סתם, זה לא קשור לסוגיה פה. סתכל טוב, יש לו את הרד, דעים מסעד רבי יוחנן, אמר שומתו מעל גבי בניו, זה מכוח לשון אידיוט, כאמר היה לו לפרש. אם הוא אומר את זה סתום, רואים שזה לא קשור ללם, יש פה איזה משהו אחר. אז בקיצור, הגמרה שואלת פה, אז אם ככה, מה יש צורך בכתיבת הנוסח הזה? אז אנחנו מדפדפים לדף קוף דלת עמוד בית, מתרצת הגמרא קוף דלת עמוד בית למעלה, מתרצת הגמרא אני כתיבה לגיראון. זאת אומרת, מה שאנחנו עמדנו פה, שצריך את הכתיבה הזאת של השטר, זה עזר לעניין שמה יהיה הדין עם המשכון, דרך שהלווה קיבל את זה בחזרה, הוא השתמש בזה. זאת אומרת, המלווה קיבל את המשכון, זה היה שווה 200-300 שקל. הלווה קיבל את זה בחזרה, הוא עשה לו טובה, מלווה הביא את זה ללווה, ואז הלווה השתמש בזה, ירד את זה 50 שקל בגלל ההשתמשות. אז אם הלווה לא היה מחייב את עצמו בשטר להחזיר את ההלווה בשלמות למלווה, אז מה היה יוצא? הוא היה מפסיד את זה, מבחינת יתומים דוגמה, בכזה מצב המלווה היה מפסיד את זה. אבל אם יש את השטר, אז הוא הרוויח גם כן את הפחת. התוספות שואל למה, טוב, אין לנו זמן. אז הבאנו כבר רשימה של אם אני זוכר טוב, אז זה ארבע תנאים שדורשים לשון ידיעות, ועכשיו הגמרא מביאה את התן האחרון פה להיום, שאנחנו רואים פה שרבי יוסי גם כן דורש לשון ידיעות. אומרת הגמרא, רבי יוסי היה דורש לשון ידיעות. התן למדו בברייתא. רבי יוסי אומר, מקום שנגעו לעשות כתובה מלווה, גובה מלווה. מלווה, בדרך כלל אנחנו מכירים שיש מושג של כתובה, הכתובה שאנחנו מכירים שהבעל מתחייב לשלם לאישה, נכון? זה הכתובה רגילה שאנחנו מכירים, מסכת כתובות. אבל יש עוד כתובה שזה נקרא, שאם אישה מגיעה ממשפחה עם כסף, יש לה כסף. אז יש מלא פעמים, אנחנו דיברנו, היא מכניסה את הכתובה, יש לה שתי דרכים להכניס את הכסף, שזה הכסף הזה גם נקרא פה כתובה. היא מכניסה את זה לבעלה, יש שתי דרכים. יש דרך שזה כאילו, היא בטאבו משאירה את זה עליה, או לא מכניסה את זה בכלל לכתובה. היא רק אומרת, כל מה שאנחנו עשויים, אתה יכול לאכול את הפירות, מולג מזה. וזה נשאר על שמה, רגע שמתגרשים. או שהוא מת, היא מקבלת בחזרה בלי אישו. יש משהו שמכניס את זה לכתובה, זה נקרא נכסי צום ברזל. מה זה צום ברזל? אנחנו מסתכלים לפי השווי. עכשיו הכניסה לו דירה, שהדירה עכשיו שווה מיליון שקל, כי אם יקרה גט, או שהוא ימות קודם, אז הוא מבוטח בברזל מלשון ברזל, היא מקבלת, היא מובטחת, שהיא מקבלת בחזרה את המיליון שקל הזה, זה נקרא ברזל. אז רבי יוסי אומר שהיו מקומות שהיו נוסעים לעשות את הכתובה, כמו מלווה, זאת אומרת, היו שמים את הנכסים שהכניסה עכשיו כפי השווי האמיתי, ואז היו כותבים כאילו שעכשיו הבעל כאילו הלווה ממנה מיליון שקל, בעזרת השם, אף פעם לא, משיח יבוא, זה אף פעם לא יתממש, אבל אם קרה גט, משהו, כל דבר קטן, יש שתי מקרים, גט, או שהוא מת, וזה הולך אליה, אז בכזה מצב שהיו נוהגים לעשות את כל הכתובה כאילו כפי השווי האמיתי, אז בכזה מצב רבי יוסי מדורש לשון ידיעות, כאילו גובה מלווה, כאילו גובים את הנכסים האלו מהאבא של האישה כמו מלווה, כרגע שאבא התחייב בשטר הכתובה לתת את הנכסים האלו לחתן שלו, כאילו זה הנדן זה נקרא, הפרס, כאילו שאני מקבל חתן תלמיד חכם, אז אני אתן לך את הנכסי, הנכסים האלו, אז היו מקומות שנוהגים את זה כמו מלווה, אז הוא מכניס את זה כמו מלווה, ואז אתה מקבל את הנדן הזה, אם תתנהג טוב, יהיה לטוב, הכל יהיה טוב, אם קרה איזה גט זה, אז אתה חייב להחזיר בחזרה את הכסף לאבא של הקלה או לקלה, כן? זה הדוגמה הראשונה. אבל היו כאילו מקומות, תראה מה זה רבי יואב, היו מקומות שרצו לכבד את הקלה, אז מה היו עושים? היו לוקחים שווי של 1,000,000 שקל, היו כותבים כאילו שהכניסה לכתובה 2,000,000 שקל. אז בכזה מצב, מה תעשה? אז אומרת המשנה, בכזה מצב שרוצים לכבד את הכלה, הביאה 1,000,000, והיו כותבים בכתובה כאילו שהכניסה 2,000,000, פה הבא לא יהיה מפגר שעכשיו יגיע איזה גט, הוא יצטרך לשלם 2,000,000. בכזה מצב, בכזה מגום שנגעו לכפול, אז בכזה מצב רק גובה מחצה. וזה גם כן הכל הקטע של הדורש לשון עדיות. אם זה היה מקום נורמלי, מסתכלים על השווי, זה תקבל במלוא. אם היית כופל, אז בכזה מצב רק גובה מחצה. נער בלהי, היה חכם שהיה גר במקום ששמו נער בל, שמה היו שם, הם משתגעים לגמרי. מה היו עושים שם? גב וטילטה. הוא היה גובה לחתן מהחמיו רק שליש. למה? אישה הייתה מכניסה רבי יואב 1,000,000, היו כותבים שם 3,000,000. אז אם קרה מקרה, אדם מקבל רק שליש. מגיע מרמר, היה קיצוני. מרמר מגבנה משבחה. מרמר היה הולך, לא יודע, אני לא מבין איתך עניינים. אין פה לנו משחקים. כתבת פה 2,000,000, תשלם 2,000,000. זה נקרא כאילו גם השוואה. 3, אל תגיד לי עכשיו בפועל הכניסה. מה שכתב, מרמר לא הלך עם המהלך הזה, שכאילו אם היו כותבים כפול, אז היו נותנים רק את השווי האמיתי. 3, אז רק את השליש. מרמר מגבנה משבחה, גם במקום הזה שאני גאו לערך את הנכסים, מרמר לא היה הולך עם המהלך הזה של הזה. כן, אתה יודע מה שהמאירי כותב פה רבי יואב? המאירי כותב פה על המקום הרבי יואב, שבמקומות שלא עשו ככה, שלא עשו את כל הדברים האלו שהיו סתם מכבדים, היו מקומות שרואים כבר במסכת כתובות את הקטע הזה שיכולים לשקר מפני חתן וכלה. כן, יש את הדבר הזה, אפילו הגמרא במסכת כתובות מחלוקת, בית שמאי בית הלל, אתה זוכר את המחלוקת? שאפשר להגיד על כלה מכוערת, אישה נאה וחסודה מחלוקת. אז זה מהלך הזה, הם היו הולכים משקרים, כותבים שקר שהכניסה 2 בשביל כבוד כלה. אומר המאירי, במקומות שלא עשו ככה, היו כותבים את הזה, אז אומר המאירי, היו כותבים את האמת, אומר המאירי, לא עשו עסק על כבוד שקרי. זאת אומרת, אם יש פה שקר כתוב, לא היו עושים עסק מכבוד מדומה, כבוד שקרי. מה שאני רוצה להגיד, אנחנו לפני שבועות, אנחנו צריכים לדעת שאשר נתן לנו, אשר נתן לנו תורת אמת. אז הוא הלך עם המלך בתורה, אנחנו... ואיך, כל, אחד שרוצה לזכות לאמת, זה רק דרך לימוד התורה, בקיצור, אבל זה המאירי כותב פה, שבמקומות שלא עשו ככה, לא רצו לעסוק על כל השקרים המדומים. אבל כל פנים, זה היה גם מהלך, בחתם וקלה, יש כזה, אתה רואה פה את המקומות האלו שנגעו, כן, לעשות ככה. הכל פנים, אז מרמר מגבנה משבחה, אז אמר לרבינה, למרמר ותנא, למדו בברייתא שמקום שנגעו לכפול גובה מחצה, אז איך אתה מרמר חולק על הברייתא? אתה רצה מה לא קשיא, מה שמרמר נהג לגבות את כל הכתוב בשטר, זה מקום דקני מיני, במקום שאבא התחייב בקניין לכל מה שכתוב בשטר, אז בציור כזה אפילו ששמו את הנכסים ביתור משווי, אז מרמר טוען, אם עשו קניין, אתה חייב לתת את הכל, כי כאילו שעכשיו התחייבת עוד כפול 2 או כפול 3 אפילו. מה שלמדנו במקום שנהוגו לכפול, אתה רק מקבל את האמיתי, את החצי, מדובר דלא כאן למינה. אז לפי זה הגמרא יוצא באמת שרבינה ומרמר לא חולק. רק פשוט אם עשו קניין, אז אפילו על הכל, מה שכתוב, אם לא עשו קניין, אז רק לפי האמת. מספר את הגמרא רבינה בשעה שהוא חיתן את הבת שלו, משבח, הקסיב לברתי, היה כותב לבת שלו כפליים לחתן תלמיד חכם, קיבל כפליים מהשווי. אמרו לי, ניקנה מיני דמר, בוא נעשה קניין. אז הוא, אז הוא היה תלמיד חכם, כל מי, מי, מה, מה להגיד תלמיד חכם וחלום מילה, היה רבינה, אז הוא ידע את הגמרה הזאת, אז מה הוא אמר? אתם רוצים לעשות קניין, אין בעיה, בוא נכתוב את האמיתי. אתם לא רוצים, כן, רציתי לכבד פה את ההקלה, אז בכזה מצב נכתוב כפול, רוצים קניין, זה האמת. אמרו לי, ניקנה מיני דמר, אמר לי, אם יקנה, לא מכפל, אם מכפל, לא מקנה. עכשיו הגמרא מביאה סיפור שנוגע לעניין הזה שאנחנו אומרים של לכפול נכסים בכתובה. מספרת הגמרא, הוא גם ראה איזה בן אדם שכבר היה גוסס. הלך למות, אנחנו יודעים שכל כל הגוסס, אמירתו ככתיבתו וכמסירתו דמה. ואמר לו, אמר ליורשים שם, כשהיה גוסס, אבי לה 400 זוזה, ליברתי בכתובתה. ידעו שהבת שלה צריכה להתחתן. אז הוא אמר, תנו נדוניה לבת, לחתן, תנו לה נדוניה בשווי של 400 זוז בכתובה, כאילו לנכסים שלה. עכשיו, באותו מקום המנהג היה לכפול את השווי הנכסים. אז היה הסתפקות, כשהוא אומר 400, מה הוא מתכוון? 400 נטו או בדיוק ברוטו? ברוטו שזה חצי. אז שלח רבך ברי דרבה ולקמי דרבשי. איך אנחנו מפרשים את הכוונה? אם הוא מתכוון שהוא אמר 400, הכוונה באמת 400, הפוך, תן 400 ותכתוב בכתובה כפול 2 דין, נתם למאה, אבל 400 זה נטו. או שאנחנו אומרים, מה פתאום? הוא התכוון להגיד 400, התכוון ברוטו, 400 זוז, אני לא יודע, לא מתאים פה המילה ברוטו, 400 זוז זה הכוונה דאינון מתן, זאת אומרת, כי הדרך באותו מקום שהיו כותבים רק חצי, הוא התכוון להגיד שיהיה 400 כתוב, אבל בפועל תיתנו לה רק 200. אז הגיע, יש לנו פה עכשיו למעשה, כמו שאני מקדים לכם כבר מה שהראש אומר, שלמעשה אנחנו הולכים לראות פה למעשה שלוש שיטות. בואו נלך עם השיטה הראשונה. אמר רב אשי, חזינן. לתשובה לשאלה הזאת אנחנו מסתכלים. היא אמר אבו לארבע מאה זוזה. אם הוא אמר תתנו לארבע מאה זוזה, אנחנו מפרשים את הכוונה. מה זה נקרא תנו לה? קש, נטו. אז אנחנו מתקמים 400, איי, בכתובה כותבים 2, אז תכתוב 800, אם ניתם למאה, ויכתבו בכתובה 800. אבל היא אמר כתובו ל-400 זוזה, אז הוא אמר לכתוב, מה זה אומר לכתוב? תן לה 200 רק, 400 זוזה, דינן מתן. זה השיטה שרבשי מאוד פשוט, מסתכלים האם הוא אמר תתנו או תכתבו. שיטה שנייה היא כדאמרי, אמר רבשי לא מסתכלים על התכתוב או תיתן, מסתכלים על משהו אחר. היא אמר לכתובתה, אם הוא אמר תתנו את זה לכתובתה, זה הכוונה שיתנו לו את זה בפועל, לכתובתה, זאת אומרת 400 זוז, זה דין איתם למאה. אבל והיא אמר בכתובתה, זאת אומרת הוא לא מתכוון לכתובה, הוא רק מתכוון שיכתבו בשטר כתובה, אז זה 400 זוז, זה דין מתן. זאת אומרת לפי המהלך השני, לפי שיטת רבשי, שיטה שנייה, יוצא שאנחנו מסתכלים לכתובה או בכתובה. לכתובה זה בפועל נטו, בכתובה זה רק שיכתבו את זה, אז בפועל זה חצי. מגיע הגמרא דוחה את רבשי את שתי המהלכים, ולא היא, הלכה לא ככה. לא שנדה אמר לכתובתה, ולא שנדה אמר בכתובתה. בכל הציורים האלו אנחנו אומרים שהכוונה זה 400 זוזה דאינון מתן. זאת אומרת שיתנו לה בפועל כמה? רק 200, אם הוא אמר 400, עד אמר אבולה סתמה. זאת אומרת, עד שיגיד תנו לה 400 זוז סתם, והוא לא הזכיר את המילה כתובה בכלל, אז אנחנו אומרים שייתן 400 נטו. אבל אם הוא הזכיר את המילה כתובה, אז מה הכוונה בכתובה? תמיד זה הכוונה, מה שאתם כותבים בכתובה, זאת אומרת חצי מזה לתת. אז כמו שאמרתי לכם מההתחלה, שהראש מסכם את זה לשלוש שיטות. מעלה ראשון ברבשי, שאנחנו מסתכלים אבולה או תכתבו לה. אבולה זה 400 ותכתבו לה, זה נקרא חצי, חצי. לפי המהלך השני ברבשי, לכתובתה זה 400, בכתובתה זה רק מה שלכתוב בכתובה שזה חצי, ולמעשה השיטה השלישית שככה, אם הוזכר משהו כתובה, לא משנה מה אמרת, לכתובה, בכתובה, הכל, אז תמיד אנחנו אומרים שזה הכוונה 200, חצי. אבל אם הוא אמר סתם, הוא לא הזכיר את המילה כתובה, אז אנחנו אומרים שזה נטו 400. עכשיו אנחנו חוזרים לנושא שהתחלנו את השיעור לנושא, לא לנושא שהתחלנו את השיעור, שהתחלנו את השיעור איתך, עם המשנה החדשה על הנושא שעריס, שהוא לא עבד בשדה שהוא קיבל. אז אומרת המשנה, ההוא גברה דקבל ארגע מחברי. היה איזה בן אדם שקיבל קרקע מהחבר שלו בהריסות, כמובן, שיעבוד, והתחלקו באחוזים, כמו אריס. אמר, אז אריס אמר, תקשיב, אם עוברנה לה, אריס רצה להרגיע את המעביד שלו, אז הוא אומר, תקשיב, אם אני לא אעשה שם שום עבודה, אני אזרע את זה, אני מבטיח לך שיעיבנה לך אלפה זוזה, אני אתן לך בנוסף 1,000 שקל, 1,000 זוז. למסוף מה הוא עשה? עוביר טילטה, שתי שליש השקיע, שליש אחד הוא השאיר ריק. עכשיו יש לדון, האם הוא חייב לשלם עבור השליש הזה או לא? אז אמרן ארדאי, בני ישיבת ארדאי הולכים קש, מה הוא הבטיח? הוא הבטיח שאם הוא לא יעשה את כל, הוא ייתן 1,000, עכשיו הוא לא השקיע שליש, תחלק את זה לשלוש. בוא נראה, אז זה השיטה השנייה, אבל מגיע ארדאי, אמרו דינה הוא דייב לי, תלס מאה הוא תלסין, הוא תלסה וטילטה. כי הרגע שהבטחת 1,000 אם לא תעשה, עשית שתי שליש, רק שליש אחד, תיתן לפי מה שהבטחת, אז תשלם שליש מ-1,000, שזה בדיוק כמו שאמרנו פה, 333. זה שיטת נרדאי. מגיע רבה אמר, תקשיב, זה שבן אדם מגיע ואומר, ניתן לך 1,000, מה הוא התכוון להגיד? זה אסמכת, אסמכת היא ואנחנו פוסקים, ואסמכת לא קניה. והרגע שזה אסמכת, אז אסמכת לא קניה, אז בכזה מצב שלא השלמת את התנאי שלך, אתה לא חייב לשלם את ההתחייבות של המאר, כי לא התכוונת באמת לשלם לו את ה-1,000, אתה היית בטוח שאתה תעבוד, בפרט פה שאנחנו רואים שבאמת זה סוג של אונס, עשית שתי שליש, רק שליש אחד, אז אתה פטור מלשלם, כבר נראה, מה אתה פטור מלשלם? שואלת הגמרא, ולרבה, מה ישנה מיד אתנן? למדנו במשנה שלנו שזה התחלנו היום את השיעור, לא התחלנו גם, כי אני תמיד מתבלבל, שלמדנו במשנה עכשיו, שכתוב במשנה, אם עוביר ולא עביד, השלם, באמת ו, אז מה אנחנו רואים פה? למה שם אתה לא אומר שההתחייבות זה אסמכתא? רבי יואב, אנחנו למדנו במשנה שלנו שעכשיו שהגעת, כתוב שם במשנה רב יואב, בן אדם אמר, כתוב בשטר, אם עוביר ולא עביד השלם באמת, ולמה שם אנחנו אומרים, תקשיב, הוא בן אדם, הוא באמת לא רצה לשלם שום דבר אם הוא לא יעבוד, רק מה, קרה לו איזה אונס, משהו אמר השלם באמת, והוא התכוון אסמכת, הוא התכוון כאילו שאני, הוא לא חלם שהוא יצטרך באמת לשלם את ה, הוא היה בטוח שיעבוד, משהו קרה איתו איזה אונס, אולי, למה פה אתה אומר אסמכת, פה אתה לא אומר אסמכת, במקרה שלנו שהוא הבטיח 1,000, אם הוא לא יעבוד, ובסוף הוא לא עבד שליש, אתה אומר, זה אסמכת, ואתה לא צריך לתת כלום. במשנה שלנו, למה אתה לא שם? אתה לא אומר אסמכת במשנה שלנו, במשנה שהתחלנו רגיל. מתרצת הגמרא שיש הבדל. שאתה מגזים או לא מגזים. שאתה מגיע ואומר, תקשיב, אם אני לא אעשה לך כלום, תקבל אלף. אלף במושגים של הגמרא, אלף זוז, זה כמו היום, לא יודע, עשרות אלפי שקלים. אז פה מרגע שהגזמת, לא התכוונת באמת על מה, תשלם משהו, כמובן, תשלם רק לפי הערך שיכלת לעשות, אבל לא באמת להפיע השווי של 333. אבל במשנה שלנו באמת שהוא לא הגזים, אז שם אני מתרץ את הגמרא. אתם במשנה שלנו לא כגזים. הרגע שהוא לא הגזים, אז זה לא אסמכת. אחא בסיפור הזה כיוון דקאמר מילסא איתרתא, אז גוזמא בעלמא הוא דכגזים, ואני הוספתי, זה לא כתוב פה, הראשונים מוסיפים את זה שכמובן הוא כן יצטרך, מה ש... זאת אומרת ככה, אם הוא קלקל, הוא בטוח יצטרך לשלם. אם הוא צריך לשלם מה שהוא יכל לעשות, אז זה כבר... אז זה כבר הראשונים כותבים שאחד אומר שהוא כן התחייב לשלם, ויש כאלו ראשונים שלו כותבים רק לפי המנהג ששם נוהגים, וכיצור זה כבר ראשונים דנים. אני כבר רוצה לגמור, כי מחר נתחיל פה את הנושא שנושא מאוד מעניין, שכל העסקה שאמרנו שהגיע בפר בסוף בבא מבשרה, זה מחר בלי נדר, בתחילת השיעור תבואו בזמן. אני רק נספם עוד שתי סיפורים באריס ששינה מידת בעלים. ספר את הגמרא סיפור, ההוא גברה תקבל ערה לשום שמה. בן אדם קיבל קרקע בריסות על מנת לזרוע בשום, שום ששום שום זה זרע יקר יותר מן החיטים, אבל מה? אם אתה זורע את השום שום, זה מכחיש את הקרקע יותר מחיטים. הבנת? זה ככה זה הולך בדרך כלל, כן? אז בקיצור, וזרע חיטה, אבל אותו בן אדם זרע חיטים ולא שום שום, ובסוף עבד חיטה כשום שמה. הקרקע עשתה חיטים בשווי של השום שום. למה? כי הזריעת החיטים הצליחה, וגם המחיר של החיטים עלה המחיר, אז יוצא שמה יוצא? שבפועל הוא לא הפסיד את הבעל הבית שום שקל, ולא רק זה שהוא לא הפסיד, הוא גם הרוויח, כי הקרקע לא החלישה. הבנת איזה יופי? גם הבעל הבית הרוויח וגם לא הפסיד. זאת אומרת, אפילו רק הרוויח. הסבר אף כאן עליהם אמר, מנקלי כך שדערה, היריס יכול אפילו לקחת מהבעלים מהחלק שלהם שנסתכרו בזה ש... הרי הבעל הבית ביקש לו מה, תעשה לי סומסום. אבל אם הוא היה עושה כמו הבעל הבית, הקרקע היה יורד הערך. עכשיו שהוא עשה שינה, והאי קרקע לא ירד, אז הוא אומר, אם כך, הוא יכול ללכת לקחת, אז הוא יכול ללכת לקחת מהחלק שלהם, מה שהבעלים הרוויחו, שלא יכחישה הקרקע, ושלא יקחו רק מנחיתים, כשיף שהיה ראוי להם, לא ייתן לשים שומין. ככה רב קנה רצה להגיד. אמר לרבה של רב קנה, מה פתאום, הלכה לא ככה. הקאריס חייב לתת לבעל הבית, בדיוק כמו שסיכמו ביניהם מההתחלה. למה? כי אמרין שדרך אנשים להגיד, כך שערה ולא לקחו שמרה. תקשיב. אל תעבוד עליי, תעשה מה שאמרתי לך, אפילו שערה יתקלקל, אל תהיה לי חכם. אני עשיתי לך ככה, אבל מה, האנשים מתכוונים להגיד, תכחיש את האדמה, אל תכחיש את הבעלים, כי אנשים רוצים שאתה לא תעבוד על אנשים, תעבוד על עצמך, אל תעבוד על אף אחד, אז אם ככה, אז אתה לא יכול לקחת יותר בגלל, כי אחרי הכל עבדת פה על אנשים. אומרת הגמרא סיפור האחרון להיום, מספר את הגמרא סיפור שני, הוא גם רדקה בלערה לשום שמה, על מנת שום שום, זר החיטה, הוא שינה, ובסוף עבד החיטה תפי מן שום שמה. הקרקע עשתה חיטים מהשווים יותר מסום שום, למה? כי הזריעת החיטים היה שם משהו מטורף, משהו מצלח מאוד, וגם המחיר התייקר. בקיצור, מה עכשיו? מקודם היה, שזה היה בדיוק באותו דבר כמו שום שום, רק היה ויכוח על הכחישת הערה. פה עכשיו, גם החיטים יותר ממה שהיה אמור להיות השום שום. הסבר רבינה לממר, שאת כל ההפרש הוא יכול לקחת למי? לעצמו, יאיב לשבחה, זה בנה בנה. זאת אומרת, הבעל הקרקע צריך לתת להריס לבד את השבח. בוא נגיד, הסום שום היה צריך להגיע בשווי של 20,000 שקל, זה עשה 25, אז כל ה-5,000 שקל ילך, לא יתחלקו חצי חצי שלי שלישי, זה ילך הכל להריס, כי הוא גרם לשבח הזה, וזה לא קשור לבעל הבית. אמר לרבה חמידי, שתגרבי לרגע, רק ההריס ישפיח? של מי הקרקע? של מי הקרקע? שלי. אז אפילו באמת ששינית ויכול להגיד שלא הסכם. אבל הרגע שאני פה שותף, אז הסכם הוא באריס, נחצה שליש או רביע. אמר לרבה חמדיסט לרבינה, את הוא אש בחרה, את הוא אש בחרה, לא אש בך. אז הרגע שגם הקרקע גרמה והבעל הקרקע יש לו פה חלק, אז האריס גם צריך לחלוק באותו הבדל, גם עם הבעל הקרקע, שנזכה לקבל את התורה בשתי ידיים, אורך ימים במינה, בתמונה ושרה וכבוד.